שלום וברכה. היום בעזרת השם אנחנו נעסוק בנושא שהוא נושא שהוא מוכר, נושא שהוא ידוע, ידוע החשיבות שלו בעזרת השם ובעבודת השם. ואף על פי כן, כמו שאמרנו על מצילת השכנים, אנחנו לא יכולים לחדש את הדברים החדשים, אבל אנחנו יכולים בעצם להזכיר את הדברים שקרו בשבילתם, אז אנשים קצת נוטים לשכוח אותם. אני ככה קראתי לה, אנחנו בעצם נעסוק ביראת שמיים, בחשיבות ובגודל של יראת שמיים ובגודל השם. אם תראו, תסתכלו בדף מקורות, קראתי לנושא, בדף מקורות קראתי, יראה קנית מה חסרת. כן, נכון, זה מתוך המדרש, בברכה רבה, המדרש אומר, דעה קנית מה חסרת, דעה חסרת מה קנית. כן, אז בפרפרזה למדרש, אני ככה שני קצת, נראה כנית מה חסר. כל מה בעזרת השם נבין למה שאומרים את זה בעצם, מה הכוונה. אבל אני רוצה לשאול את הסיפור. סופר לחתן סופר, חתן סופר כולם מכירים, היו לו הרבה תלמידים, היה באמת גדול של ישראל. מספר לו שפעם אחת הוא העביר שיעור, העביר שיעור לתלמידים שלו, ככה כל התלמידים, ככה מתחילים לשיעור וכולי. ובסוף השיעור התלמידים כבר התפזרו, והחתן סופר הוא רצה לשאת הראש כמה דקות, הוא רוצה את הראש קצת חמישה נרם על השולחן. ונשארו עוד כמה תלמידים בכיתה, יחד עם החתן סופר, והתחילו התלמידים לדבר ביניהם. תלמיד אחד אומר, אתם יודעים, שמעתי שהחתן סופר הוא
שמעתי על הגאונות של החתם סופר, כמה הוא גדול בתורה וכמה הוא עצום, אבל תדה, כאילו הוא גדול בתורה, אבל אני רואה איזה גאונות יוצא דופן. תדה, תמיד חכם. תמיד אחר אומר, אני שמעתי על החריפות שלו, כמה שהוא חריף וכמה שהוא זה, אבל לא התרשמתי מדי. ואז תמיד אחר אומר, אני לא הצלחתי, לא נפלתי מהירת שמיים של החתם סופר. פתאום הם רואים את החתן סופר מתפרק בבכי, מתחיל לבכות. אמרו לו, רבנו, מה, למה אתה בוכה? אמר להם, הכל בידי שמיים חוץ מיראת שמיים. על הגאונות ועל החריפות שלי לא הצביעו אותי בשמיים, אני עשיתי מה שיכולתי. הקדוש ברוך הוא נתן לי שכל מסוים וזה מה שיש לי, זה הכלים שעמדו לרשותי, ואני יודע שעשיתי כל מה שביכולתי. אבל על יראת שמיים שלי בוודאי ובוודאי שתבעו אותי. ואם אין בי יראת שמיים, אומר החתם סופר, אין בי כלום. ועל הדבר הזה בוודאי שראוי לבכות. ככה אמר החתם סופר. אז אנחנו בעזרת השם ננסה ככה לצלול, ככה לתוך המושג של יראת שמיים, לחשיבות שלה בעבודת השם. כן, אנחנו הרבה פעמים יכולים לראות אנשים שהם מאוד אידיאליסטים, מאוד ככה גומלי חסדים, יכולים להיות גם מאוד גדולים בתורה, הם מוסרים את הנפש למען עם ישראל. אבל יראת שמיים חסרה להם. ואם יראת שמיים חסרה, אז בעצם העיקר חסר מן הספר. נכון? לא סתם השתרש במהלך הדורות בעם ישראל, כן, זה לא הלכה שכתובה בשולחן ערוך, אבל זה השתרש ככה במהלך הדורות, ואז באמת, באמת זה נקבע גם להלכה, שלאדם צריך להיות, אדם אסור שילך 400 בגילוי הראש, נכון? אדם אסור שילך בגילוי הראש, צריך תמיד שיהיה משהו מעל ראשו. למה תמיד צריכה להיות כיפה מעל ראשו של האדם? אפשר לומר אולי בצורה סמלית שהכיפה היא מסמלת את זה שתמיד יש משהו גבוה מעל האדם. האדם תמיד יודע שיש גבוה מעליו, הוא תמיד צריך להתבטא למשהו שנמצא מעליו, מרומה ממנו. ומתוך הדברים האלה אנחנו ניכנס לגמרא מסכת שבת. אני הבאתי את הסוף של הגמרא, לא יודע למה לא הבאתי את ההתחלה של הגמרא, אז אני אקרא את הגמרא קצת בפנים, שתי שורות שלא כתובות לכם פה בדף, ואנחנו בעזרת השם נמשיך. אומרת הגמרא במסכת שבת, אמר יש לקיש, מה ידכתיב, היה אמונת איתך חוסן ישועות, חוכמת ודעת וגומר. מסבירה הגמרא, כן, יש פסוק, נכון? והיה אמונת איתך חוסן ישועות, חוכמת ודעת וכו'. אז אמונת, סדר זרעים, איתך זה סדר מועד, חוסן זה סדר נשים, ישועות זה סדר נזיקין, חוכמת זה סדר קודשים, ודעת זה סדר תאוות. ואפילו אחי, אומרת הגמרא, אפילו אחי, יראת השם יוצרו. יראת השם יוצרו של האדם. אמר רבא, זה גם כן איזה שורה קטנה שלא כתובה לכם פה, אנחנו נקרא אותה ואז נתחבר לדף. אמר רבא, בשעה שמכניסים אדם לדין, אדם עכשיו עולה לבית דין של מעלה, אחרי 120, אומרים לו, נסעת ונתת באמונה, כן, עובר ככה איזה סדרה של שאלות, שלב אחרי שלב, גמרא שכולם מכירים, אז אם נסעת ונתת באמונה, עובר את השלב הראשון, מעולה, עובר הלאה. קבעת עיתים לתורה, מצוין, עסקת בפריה ורבייה, יפה מאוד, ציפית לישועה, פלבלת בחוכמה, הבנת דבר מתוך דבר, הוא עבר עכשיו את כל, את כל הגיבוש הזה, ככה עבר את כל המסכת שאלות האלה, ואומר את הגמרא, גם אם הוא עבר את הכל, הכל בהצלחה, הכל קיבל מאה, אפילו אחי, יראת השם יוצרו, אם, היא לא, לא. יכול להיות אדם שעשה הכל, היה גומר חסדים, קבע איתים לתורה, נסע ונתן באמונה, ועסק בפריה ברביעה, ציפה לישועה וכו' וכו' וכו'. אבל חסרה לו יראת שמיים. מה, סך הכל חסרה יראת שמיים. מה קרה? למה אומרת הגמרא, אפילו אחי, אם אין יראת שמיים, אם יש יראת שמיים יהיה אוצרו, היא לא, לא. מה הבעיה בזה? ואתה ישראל, יפה מאוד, ואתה ישראל, מה השם אלוקיך דורש מעמך, כי אם לירא את השם אלוקיך. אז גם זה אבל דרוש עיון, נכון? למה הקדוש ברוך הוא דורש מאיתנו יראת שמיים? למה זה עומד הכל? אומרת הגמרא, זה כבר יש לכם בדף, משל לאדם שאמר לשלוחו, עלה לי קור חיטין לעלייה, קח את החיטין שיש פה, תעלה לי זה לגג. הלך ואלה לו, אמר לו, עירבת בהם קו חומטון? כן, קו חומטון זה קצת אדמה שהיא מלוכה, שתשמור על זה. אמר לו, לא העליתי, לא שמתי, שמתי רק את החיטים שם וזהו. אמר לו, מוטב אם לא העלית. עזוב, היה עדיף שלא תעלה. למרות שעשית הכל, תרחת ועלית וכל כך התאמצת לעשות את זה. אם אין שם את הקו חומטון הזה, אם אין שם את משהו, את הדבר שמחזיק את הכל, לא שווה כלום כי הכל יתפרק. וזה בעצם מה שאומרת הגמרא, אמר רבא בר אבונה, כל אדם שיש בו תורה ואין בו יראת שמיים, דומה לגזבר שמסרו לו מפתחות הפנימיות ומפתחות החיצונות לא מסרו לו. אדם שיש בו תורה אבל אין בו יראת שמיים, זה כמו אדם שהביא לו את המפתחות הפנימיות אבל את המפתחות החיצוניות לא הביאו לו. איך הוא יכול להיכנס? ברייל, איך הוא יכול להיכנס פנימה? מחיז רביאנאי, חבל על דלת לדרתה, כן, חבל על אדם שאין לו חצר, ותארה לדרת אביד, אבל הוא עושה שער לחצר שלו. חביבי, אם אין לך את העירת שמיים, יכול להיות שיש לך הכל, אבל אם אין לך את העירת שמיים, אין לך כלום. ברגעים של ירידה, כשאדם יורד קצת נכנס נקרא לזה מוחין, לקטנות, יכול להיות קצת מדרדר רוחנית, הדבר היחיד שמחזיק את האדם, כמו שאומר הרב הנזיר, שלא ייפול מתחת לשולחן ערוך, זה רק העירת שמיים. בסוף שאדם נמצא בינו לבין קונו, שאין שום דבר מסביב, רק הוא מול הקדוש ברוך הוא, הדבר היחיד שיכול להחזיק אותו זה אך ורק יראת שמיים. רק על ידי ההבנה בעצם שהתורה, המצוות, על ידי שהקדוש ברוך הוא נמצא כל הזמן והכל עומד למעלה מהמדרגה שלו, אז בעצם האדם יכול להתגבר ברגע משבר. והחיבור הזה לתורה, שאדם מתחבר לתורה, נכון, מכירים את זה, יש הרבה אנשים שאומרים, אני מתחבר למצווה הזאת, אני מתחבר לזה וכו', זה לא יכול להחזיק מים. יכול להיות נחמד, זה יכול להיות מאוד ככה מוסיף תבלין לאדם, יכול להיות משהו שבאמת יעסיק את האדם הרבה, אבל אם אין את הבסיס, אם אין את יראת שמיים, אז בסוף אנחנו נראה עכשיו ממש במקורות הבאים, אם אין את יראת שמיים, העיקר חסר מן הספר. אומרת התורה, ויקרא אבימלך לאברהם, ויאמר לו, מה עשית לנו? ומה חטאתי לך? כי הבאת עליי בממלכתי חטאה גדולה, מעשים אשר לא יעשו עשית עמדי. נכון, כולנו מכירים, אברהם מגיע עם שרה, מגיעים לגרר, ואומר אברהם לשרה, אם רינה אחותי את, למה אני תבלי בעבורך, וחייתה נפשי בגללך, ואז אבימלך לוקח את שרה, ואז הקדוש ברוך הוא רוצה להניש אותה, נגלה לה בחלום וכו', ואז אבימלך מזדעק, אומר לו, מה זה? מה עשית לנו? מה חטאתי לך כי הבאת עליי והממלכתי חטאה גדולה? מה עשית אשר לא יעשו עשית עמדי? למה ככה אתה חושד בנו? למה עשית לנו את הדברים האלה? הקדוש ברוך הוא עכשיו רצה להרוג אותי. ויאמר אבימלך אל אברהם, מה ראית כי עשית את הדבר הזה? מסביר המלבים, מה בעצם הטענה של אבימלך? אומר המלבים, מה ראית פה במדינה שעלה מורה כזו על לבבך? ממה כזה פחדת? וכי ראית שהם שופכי דמים או גוזלים נשים מבעליהם? תסתכל, אברהם, יש לנו פה קובץ חוקים מסודר, יש לנו בתי דין, יש לנו הכל. אדם שעושה ככה אז יהיה לו עונש כזה, אדם שעושה ככה יהיה לו עונש אחר. מה ראית? מה, היה לך איזה קייס לטענות שלך? למה איך שאתה מגיע אלינו אתה ישר אומר אם רינה אחותי את למען התאבלי בעבורך? מה זה הדבר הזה? למה אתה ככה מחרטט אותנו? מה עונה לו אברהם? ויאמר אברהם, כי אמרתי רק אין יראת אלוקים במקום הזה והרגוני על דבר אשתי. רבותיי, במקום שאין יראת אלוקים הערכים יכולים להתחלף. במקום שאין יראת אלוקים אין משהו מוצק שמחזיק את האדם, אין משהו שגורם לאדם לעצור ולהגיד סטופ, פה זה כבר לא התחום שלי, אז יכול להיות השם ישמו. בוא נראה את המלבים בפנים. אומר המלבים, הודיע לו שגם אם נראה איש או עם שהוא פילוסוף גדול וחקק לו נימוסים ישרים והרגיל את עצמו במידות טובות על פי הצד שכלו, אין יכול להיות שיש להם איזה סייף וחוקים ככה מאוד מרשים וגדול והכל שם מתוקתק, הוא עושה משפט וצדקה, הכל על פי הצד שכלו, בכל זאת לא נוכל לבטוח על האיש ההוא או על העם ההוא, גם אם זה איזה איש ישר וככה מאוד מוסרי. אנחנו מספרים על אריסטו, שעם כל הגדלות שלו וכל החוכמה הענקית שהייתה לו, כל שפעם אחת מספרים שהתלמידים שלו, יש פחלוקת בגרסה, נכנסו התלמידים אליו הביתה, ופתאום רואים אותו הולך על ארבע וצועק הב הב. מה זה הדבר הזה? אמרו לו התלמידים. מה? רבינו, איך אתה עושה הב הב? מה זה הדבר הזה? אמר, עכשיו אני לא אריסטו, עכשיו אני כלב. ברגע שבן אדם משוחרר מתורה ומצוות, ברגע שבן אדם אין עליו יראת שמיים, אז הכל יכול להתפרק. למרות שכלפי חוץ, אנחנו מדברים פה על אריסטו, כן, שהרמב״ם אומר שהוא היה רק למטה מנבואה, אבל אף על פי כן אדם שבלי יראת שמיים אין לו כלום. שבעת הסיתהו תאוותו לעשות רע שתמיד יגבר שכלו על תאוותו, כי בהפך העץ ציבר בו יש תאוותו אל אשת חן, או הון ראה ובן רואה. פתאום אדם יראה ככה איזה כסף ככה שקורץ לו, או אשת חברו, אז גם שכלו ילך שולה לרצוח ולינוף ולעשות כל רע. גם השכל שלו בעצמו יתגייס כדי להגיד לו, בוא תעשה את האיסור הזה, בוא תעשה את הדבר הזה, זה ממש לא איסור, תראה איזה יופי. במקרים כאלה, כן, על כל פשעים תחסה אהבה, אחרי זה תחזור בתשובה, יהיה בסדר, פיקוח נפש. יש כל מיני טיעונים שהשכל יכול לתת לאדם. כל מיני טיעונים שהיצר הרע מגייס את השכל כשאין יראת שמיים. אבל אם יש יראת שמיים, יש עמוד תווך, יש בעצם חוסם שלא נותן לשום דבר להזיז אותו. רק כוח אחד נמצא בנפש האדם אשר בו נוכל לבטוח שלא נחטא, ועם מידת היראה השקולה בנפש, עד שממנה יסתעף סעיף אחד שיראת אלוקים. עת תמלא הנפש מיראת אלוקים המשקיף הנגלו ונסתרב והצופה אל כל מעשיו. כשיש לאדם יראת אלוקים, אז הוא תמיד יודע שמישהו איתו. תמיד הוא יודע שהוא לא לבד. הקדוש ברוך הוא נמצא איתו בכל רגע ורגע, כי אנחנו יודעים שליראת שמיים יש כמה דרגות, נכון? יש יראת העונש, יראת חטא, יראת אלוקים, יראת הרוממות. אבל אנחנו פה מדברים אפילו על היראה הכי פשוטה של האדם. נכון, הרובד הכי פשוט של יראת שמיים, אפילו יראת העונש. כן, זה רובד מאוד מאוד נמוך ביחס לשאר הרבדים, אבל הוא גם בוודאי שהוא רובד חשוב מאוד. אז מספיק אם אפילו יש לאדם את הדבר הזה, את יראת העונש אפילו הפשוטה, אז כבר בוודאי שהוא לא יבוא לחטוא, יש משהו שחוסם בעדו. גם את יגבר עליו יצרו יירה ויבוש מהמלך הגדול, כן, פה כבר המלבי מדבר על יראת הרוממות, גם אם היצר כבר גובר עליו, הוא יתבייש מהמלך הגדול שרואה את כל מעשיו ויזהר מעשות רע. המלך נמצא פה לידי, איך אני בכלל מעז לעשות איזה משהו נגד המלך? כמו שכתוב, יראת השם מושא חוכמה, יראת השם ראשית דעת, כמו שהתבאר בפרטות בספר משלי וכו'. כי אמרתי גם שראיתי עמך, ועל זה אמר אברהם לאבימלך, כי אמרתי גם שראיתי עמך שהם בעלי מידות טובות, עושים משפט וצדקה, סך הכל נראים צדיקים העם שלך, אומר אברהם לאבימלך, ולא ראיתי בהם שום דופי, רק חיסרון אחד, שאין יראת אלוקים במקום הזה, כי אי אפשר שיהיה במירת אלוקים, רק אם מאמינים בהשגחה פרטית, שהיה רואה ויודע ומשגיח על לילות מצדי גבר, לא הם יאמרו שהעולם קדמון ומתנהג בדרך הטבע. כן, מסביר המלבים למה לא הגיוני בכלל שהם יאמרו שיהיה להם יראת אלוקים בכלל, כי הם היו מאמינים בעולם קדמון. והרגוני על דבר אשתי, לא אוכל לבטוח בם שתראו אישה יפה ותיבר במש התאווה, כשהם יראו איזו אישה יפה וכל כך השתוקקו אליה, לא יוכלו לכבוש את יצרם ויהרגו אותי, אחר שלא יראו אלוקים. אם לא יראו אלוקים, גם לא יראו, לא יפחדו, וגם לא יראו, לא יראו בעיניים. אין שום אלוקים עכשיו שמפחדים ממנו, והשכל לבדו, הנימוסים השכליים, לא יעמדו בפני זרועות התאווה. כן, נכון, אנחנו יודעים שהרבה עמים גייסו כביכול את הטיעונים השכליים לטובתם, כדי לעשות זוועות שהשם ישמור. כן, ראינו את זה, ראינו את זה עם הנאצים, ראינו את זה גם הנצרות בשם כל הערכים וכו'. ראינו את זה גם שנה שעברה לצערנו, בשם כל מיני ערכים ככה נחמדים ומוסריים וכל מיני דברים, אפשר להגיע באמת, כשאין יראת שמיים, אפשר להגיע לתהום שאין לה סוף. כן.
מה פירוש המושג ממך? אלא שמיים, אישי אף השם היא תותה לה.
או. או, מעולה. שנו, זה בדיוק מחזק מה שאנחנו אומרים. כי לא משנה כמה יש את חיל, ולא משנה כמה היא תביא מרחק לחמה, ותתן יותר לביתה וכל כנערותיה, שקר לכם לבלפי. אישה יראת השם היא תתעלד. אם יש לה את כל הדברים האלה, אבל אין לה את יראת השם, לא יעזור שום דבר. יראת השם, אישה שיש לה יראת שמיים, יש לה יראת... אז אמרנו, יש שלושה רבדים. ברובד הפשוט, שהאדם מפחד ממה שנמצא למעלה ממנו. ברובד הפשוט, כן, מילולית, אם נסביר יראת שמיים, שהאדם מפחד כביכול מה שנמצא בשמיים, כביכול האדם מפחד בעצם מהקדוש ברוך הוא. האדם יודע שתמיד יש משהו מעליו, כן, זה מה שאמרנו, שהכיפה תמיד מעל לראשי. תמיד אני יודע שיש משהו שנשגב ממני, משהו שהוא למעלה ממני. עוד מעט אנחנו נגיע גם קצת לענייני חינוך בדברים האלה, אבל יראת שמיים ברמה הפשוטה, זה אדם יודע שהעולם הערכים, העולם המוסר, הוא לא מתחיל ונגמר אצלו, אלא יש משהו שהוא עליון ממנו. כי ברגע שזה מתחיל ונגמר אצלי, אני יכול להיות כביכול הכי צדיק בעולם, אבל ברגע של קושי, ברגע של משבר, אני לוקח כבר את הדברים לפי איך שזה נראה לי, ולא לפי איך שזה נראה לקדוש ברוך הוא. אז יראת שמיים זה לא רק איזה משהו שהוא אבסטרקטי, מנותק, איזה משהו כזה ארטילאי, אלא ליראת שמיים יש גם ביטוי במעשה, נכון? ואומרת הגמרא במסכת פסחים, שמעון המסוני ואמר לה נחמיה המסוני, היה דורש כל עתים שבתורה, כן, כל מילה עת ועת שיש בתורה, יש הרבה הרבה עת בתורה, כל מילה עת בתורה, אז או שמעון המסוני או נחמיה המסוני, היה דורש אותה, יש לה איזה משהו שבא ללמד אותנו, כן, כי כביכול אפשר לוותר על המילה עת. כיוון שהגיע לעת השם אלוקיך תירא, פירש. עצר, אמר אז בוא, אני זורק הכל, כל הדרושים שדרשתי הם לא נכונים. למה? יש את השם אלוקי חתירה. האם אפשר לרבות משהו, להתיירא ממנו מלבד הקדוש ברוך הוא? אמרו לו תמידיו, רבי, אבל מה כל עתים שדרשת עליהם, שדרשת, מה תהיה עליהם? מה רבנו, עשית עכשיו איזה עבודה דוקטורט ככה מקיפה, ישבת כמה שנים, כל עת ועת, הבאת לו מדרשים, הבאת לו ככה מקורות, כל עת הבאת לו איזה מדרש משלו. מה יהיה עם כל מה שעשית? כל העבודה המקיפה שעשית. אמר להם, כשם שקיבלתי שכר על הדרישה, כך אני מקבל שכר על הפרישה. עד שבא רבי עקיבא ודרש את השם אלוקי חתירה לרבות תלמידי חכמים. הגיע רבי עקיבא ודורש, מה זה את השם אלוקי חתירה? המילה את, מה היא באה לרבות? תלמידי חכמים. חייבת להיות אחיזה במציאות ליראת שמיים. אם ליראת שמיים הייתה, אם ליראת שמיים הייתה רק איזה משהו ארטילאי ועליון, אז זה היה דבר מאוד מאוד קשה. העירת שמיים חייבת בוודאי להתבטא גם לעירה, גם לתלמידי חכמים. כן, זה גם המשנה הבאה, מסכת אבות, כולם מכירים. רבי אלעזר בן שמוע אומר, אם כבוד תלמידך, חביב עליך כשלך, כבוד חברך כמורה רבך, ומורה רבך כמורה שמיים. אם עירת השם היא לא מלווה במורה תלמידי חכמים, האדם אומר, מה אני צריך את תלמידי חכמים? אני לומד מה שכתוב בתורה, יש לי את הגמרא, יש את הדברים שאני יודע ללמוד בעצמי, אני מסתדר עם הכל. למה אני צריך להתיירא מתלמידי חכמים? אבל רבותיי, אם האדם לא ירא גם תלמידי חכמים, אז עוד פעם אנחנו חוזרים לעולם השיקולים של האדם. עוד פעם השכל של האדם מגייס אותו לכל מיני דרושים ודברים שהתורה לא התכוונה אליהם בכלל. כן, זה תורה שאין לה בית אב. התורה חייבת שיהיה לה בית אב. התורה היא עוברת בכוונה ממסורת מאב לבן, מרב לתלמיד, כדי שתמיד יהיה לתלמיד מישהו להסתכל עליו מלמעלה. אם אין לתלמיד מישהו שהוא מסתכל עליו ככה בהערצה, אז הכל יכול להתפורר. אנחנו חייבים משהו שיהיה לו גם אחיזה במציאות, מישהו שיכוון אותנו, איזה מישהו שיקה על קודקודו של התלמיד ויאמר לו גדל. ואני חושב שזה אולי איזה עניין שככה הציבור שלנו, צריך ככה גם לעשות איזה, אולי איזה חשבון נפש בעניין ההרצה לתלמידי חכמים, רק יחס של תלמידי חכמים, רק יחס של ההרצה כלפי תלמידי חכמים, אז באמת יכול להפגיש את האדם עם אור השמיים אמיתי. רק יחס של ההרצה כלפי תלמידי חכמים יביא יחס של ההרצה כלפי הקדוש ברוך הוא. זה דברים שחייבים להיות תלויים אחד בשני, וזה לא דווקא רק תלמידי חכמים שבדור שלנו, אלא גם תלמידי חכמים שבכל הדורות. כן, יבוא אדם ויגיד, אני רוצה עכשיו ללמוד ספר הכוזרי. ספר הכוזרי, ספר מעניין מאוד, נכון? יש שם החלום, יש שם הדיונים עם הפילוסוף, עם האסלאם וכו'. יש שם הרבה דברים מעניינים. אבל אם אדם לומד את זה, כאילו זה רק איזה, עוד איזה ספר. טוב, ספר נחמד. יש פה הרבה טיעונים לכאן ולכאן. יש כאן איזה סיור מוחות כזה מעניין. יש כאן אולי איזה אפילו סיפור עלילתי ככה של החבר והמלך כוזר. חביבי, אתה מפסס את הכל. איפה עירת שמיים שלך? כלפי רבי יהודה הלוי. מורת תלמידי חכמים. אתה צריך מורת תלמידי חכמים כלפי חכמים שבכל הדורות. רבי יהודה הלוי, הוא לא היה עוד אחד מהחבר'ה שמסתובב פה איתנו. רבי יהודה הלוי היה הגדול שבישראל. וככה כל תלמיד חכם, כן, כמובן תלמידי חכמים אמיתיים, כן, לא תלמידי חכמים שמראים על עצמם כתלמידי חכמים, אלא תלמידי חכמים אמיתיים אנחנו מדברים.
שיש להם
יראת שמיים, בוודאי. אז בוודאי שחייב להתייחס ככה אל הדברים. וכל שכן, כן, אם תלמידי חכמים, אז בוודאי שאנחנו מדברים גם על גדולה. בוודאי. אם דומה, נכון, שצריך להיות דומה מעיניך כמהלך השם צבקות, אתה מתחכם. אם דומה בעיניו כמהלך השם צבקות, ילמוד תורה מפיו. אז אם זה היחס כלפי תלמידי חכמים, אם זה היחס כלפי גדולי הדורות שעברו, כן, כלפי דורות שבכל הדורות, בוודאי על אחת כמה וכמה גם כלפי גדולי ישראל, כן, כלפי הנביאים שלנו, כלפי האבות שלנו, כשאנחנו ניגשים ללמוד תנ"ך, כשאתה ניגש ללמוד תנ"ך זה חיירה צדדית, הוא לא יכול ללמוד תנ"ך, כאילו זה סיפורי אלף לילה ולילה. הוא הרג אותו, הוא עשה לו, והיא עשתה ככה, והוא עשה ככה. יהודה בעל תמר, איזה יופי יהודה הזה. מה פתאום, חס ושלום. חס ושלום, אנחנו מדברים פה על גדולי ישראל. על עצומים שבישראל, מלאכים כבני אדם. כן, היו לנו כאן מלאכים שהתהפכו כאן בינינו. אז בוודאי שאדם חייב, כשהוא לומד, כשהוא ניגש ללמוד תורה, אז בוודאי שהוא חייב ללמוד ביחס הראוי. כשהיחס ראוי, אז בוודאי שהתורה תעבור כמו שהקדוש ברוך הוא רוצה, היא תעבור בצינור המתאים. נעבור הלאה. יש גמרא שהיא ככה נראית קצת תמועה. אומרת הגמרא בבא בתרא, דף ט"ו עמוד ב', אמר רבי יוחנן, גדול הנאמר באיוב יותר ממה שנאמר באברהם. ואילו באברהם כתיב, כי אתה ידעתי, כי ירא אלוקים אתה, ובאיוב כתיב, ישתם וישר, ירא אלוקים ושר מרע. מה זה הדבר הזה? האם מישהו פעם שמע שאיוב יותר גדול מאברהם? גדול יותר מה שנאמר באיוב, יותר מה שנאמר באברהם. איך זה יכול להיות הדבר הזה? אז יש את רבי יעקב מליסה, כתב את נחלת יעקב, יש עוד כמה חיבורים חשובים מאוד. אומר בעל נחלת יעקב, לזה נראה, דכלל הוא בתורתנו הקדושה, כי כל המוסיף גורע. נכון, אנחנו יודעים, יש כלל, כל המוסיף גורע. לא תמיד, כשמוסיפים על איזה משהו, לא תמיד זה טוב. בואו ננסה להסביר. וזה גם כן כוונתם בעד הגדול הנאמר באיוב. והנה אברהם אבינו עליו השלום, היה לו ביטול המציאות, וכל מעשיו לא היה עושה, רק מיראת השם. כל פעולה ופעולה שאברהם אבינו היה עושה, כל צעד וצעד, כל הכנסת אורחים, כל איזה חסד שאברהם היה עושה, כל דבר במציאות שאברהם היה פועל, הכל היה מיראת שמיים. כי ודאי שיש אדם שהוא ישרן בטבע ושונא גזל, נכון? אנחנו מכירים הרבה אנשים כאלה, גם בינינו, ברוך השם, באמת אומר את זה לשבח. יש הרבה אנשים בינינו, גם שהם לא שומרים תורה ומצוות, אבל שהם אנשים ישרים, רואים את הדברים האלה בכל יום. הם ישרים, לא גזלנים, וגומלי חסדים, ואפילו בין העקום ימצא כך, כן, אבל גם בין הגויים יש את הדברים האלה. אבל...
מה, הקדוש ברוך הוא מדבר
לפנים לפנים,
אתה רואה כזה גדולה, אז אתה לא
תפחד? יפה מאוד, שאלה מצוינת. אז עוד שנייה המלווים יענה לדבר הזה, או שאנחנו קצת נסביר לאור דברי המלווים, לאור נחלת יעקב, אבל אברהם לא עשה שום דבר, רק מהירה. אצל אברהם אבינו, בדיוק השאלה שאתה שואל, לא היה שום דבר מלבד יראה. יכול להיות שהיה לו מידות, מה זה יכול להיות? אברהם ישה חסד, נכון? אנחנו רואים את הדבר הזה, מה זה יכול להיות? היה לו הכנסת אורחים גדולה לאין ערוך, ביום השלישי שהוא נאנק מכאבים, הוא מחפש את האורחים, הקדוש ברוך הוא מוציא את החמה מן הארתיקה כדי שלא יעשה כלום, ואברהם שולח את העבד שלו, אומר, עזוב, אין אמונה בעבדים, רואה שאליעזר לא מביא לו כלום, הוא הולך ויוצא בעצמו, ומחפש את העבדים, מחפש את האורחים, מביא בסוף איזה שלושה פלחים, שלושה ערבים, ומכניס אותם אליו הביתה. אז מה, זה אפשר לומר שלאברהם לא היה מידות טובות? בוודאי שהיה לו. אבל כל זה הגיע מתוך יראת שמיים. זה לא בא בנוסף. וזה בדיוק מה שאומר הנחלת יעקב לגבי איוב. כמו שכתב, כן, אבל אברהם לא עשה שום דבר כמירה, כי תמיד היה יראת השם על פניו. מה זה?
אני חושב שאצל אברהם זה היה יותר מוחשי, כי הוא הכיר בשם השם. כשאתה אומר מיראת שמיים, אתה יודע למה? אברהם הכיר בשם השם, זאת אומרת, הוא היה היסוד של היראת השם.
הוא התחיל מזה, נכון? הרי אצל אברהם זה התחיל ממנו. זה לא הקדוש ברוך הוא התגלה אליו, ואז אברהם אמר, יש אלוקים בעולם, יופי, מצוין, הנה הוא התגלה אליי. אתם רואים? הוא דיבר איתי. לא, הכל התחיל ממנו. אברהם היה ירא שמיים, ירא אלוקים, לפני שהקדוש ברוך הוא. בדיוק. יפה מאוד, נכון? כילותיו היו נובות תורה. כן, אברהם אבינו, זה היה בוער בקרבו. כמו שכתבו הכתבים, בעד דעתה ידעתי כי ירא אלוקים אתה, ולא חסכת את בנך. נכון, הקדוש ברוך הוא אומר לו, במעשה עקדה, אחרי מעשה עקדה, אומר הקדוש ברוך הוא לאברהם, כי אתה ידעתי כי ירא אלוקים אתה, ולא חסכת את בנך. שימו לב, זה דבר מדהים, דבר מזעזע מאוד. הנה, זה אם שאלת לגבי שאר המידות, אז אפילו הפרישה משחיטת בנו, שהוא דבר טבעי, לא עשה רק מהירה. אני חושב שזה דבר מביל. הקדוש ברוך הוא אומר לאברהם, אל תשלח ידך אל הנער ואל תעש לו מאומה. זה לא שאברהם אבינו אומר, מזל, איזה יופי, ברוך השם, תודה הקדוש ברוך הוא, הצלת אותי. מה פתאום? הוא עשה את זה מתוך פחד פחדים, הוא עשה את זה מתוך מילוי רצון השם. הוא לא אמר, יופי, הקדוש ברוך הוא חיזלש את מה שהוא אמר לי. הוא אמר, עכשיו אני, לשם ייחוד, עכשיו אני עושה את רצון השם. אתה ידעתי כי ירא אלוקים אתה, ולא חסכת את בנך, כי אפילו פרישה ממשחיטת בנו, שהוא דבר טבעי, כל אבא היה אומר, יופי, הקדוש ברוך הוא, תודה רבה שהצלת אותי מהעונש הזה. לא עשה רק מהירה. הכל נבע מתוך יראת שמיים. וכיוון שכל הדברים נקראים על שם התכלית, כיוון שכל הדברים בסוף נקראים על שם הסיבה, על שם המקור שממנו הם הגיעו, על כן אברהם אבינו היה נקרא רק ירא השם. הקדוש ברוך הוא לא אמר על אברהם שום דבר, הוא אמר עליו רק, אתה ידעתי כי ירא אלוקים אתה, מה שאין כן באיוב. איוב בוודאי הוא היה גומל חסדים, היה תם וישר בטבע, כן, איוב היה תם וישר בטבע, ולא מחמת יראת השם, רק דברים שטבעה נתן להפך, פירש עצמו יראת השם. לאיוב היה הרבה מידות טובות, הוא היה תם וישר, ונכון, אנחנו כולנו מכירים, הוא היה מקריב קורבנות בשביל הבנים שלו וכו' וכו', היה עשה הרבה דברים טובים. אבל זה הדברים שהיו בנוסף ליראת שמיים. כי יש לך משהו שהוא בנוסף ליראת שמיים, אז אתה מפספס. העיקר חסר, בוודאי שאצל אברהם זה גדול יותר. דברים שטבעה ינתה להפך, כן, אם עכשיו איוב, אם היה איזה נטייה למשהו שהוא נגד רצון השם, אז פה נכנסה יראת שמיים. אבל שאר הדברים, זה היה משהו שקיים אצלו בנפש, בסדר. הוא היה גומל חסדים, כמו שכולם גומלי חסדים, אולי קצת יותר, אבל מאיפה זה נבע? מאצלו. זה לא נבע מתוך יראת שמיים. ואם כן, היה לאיוב הרבה דברים שלא היה תכליתה יראת השם, ולזה אמרו בשס, אף שנאמר באיוב ירא השם כמו באברהם, אל תשווה אותם ביחד, כי גדול מה שנאמר ביוב, וכל המוסיף גורע. כן, אז ביוב היו הרבה הרבה מעלות טובות, אבל בסוף אצל אברהם, הכל נבע, כל המעלות הטובות שהיו לו אברהם, גם מידת החסד וכו', הכל נבע מתוך יראת שמיים. הוא לא העמיד בשורה אחת את יראת שמיים עם עוד כמה דברים, אלא קודם כל יראת שמיים לפני הכל. כן, כי היה ביוב הרבה דברים שלא היה תכליתם יראת השם, לכן קראו בהרבה דברים, מה שאין כן אברהם, כי אחד קראתיו, אומר הקדוש ברוך הוא על אברהם, כי אחד קראתיו, יש עליו דבר אחד שממנו הכל שופע, כי כל דבריו היו תכליתם יראת השם, לכן לא נאמר בו, כי אם ירא אלוקים בלבד. נכון, אנחנו אומרים, כולנו מכירים את הפסוק, סוף דבר הכל ישמע את האלה, אל את האלוקים ירא, בעת מצוותה השם אור, כי זה כל האדם. מה זה כי זה כל האדם? יראת שמיים זה התכלית של כל האדם. אפשר לומר אולי בפירוש אחר, כל האדם עצמו, כל כולו זה רק יראת שמיים. סוד דבר, הכל נשמע את האלוקים יראה ואת מצוותיו שמור, כי זה כל האדם. אם יש אדם שהוא ירא שמיים, אז בוודאי שהשאר כבר ינבע מתוכו. יראת שמיים זה הבסיס לכל, בלי יראת שמיים אי אפשר בכלל להתקדם. הבאתי עוד מקור שהוא לא מופיע אצלכם, שכחתי להביא אותו, ככה נזכרתי ממש אתמול, ממש אתמול בערב, ככה נזכרתי אחרי שכבר הדפסתי את אחרי ששלחתי את הדפים להדפסה. אז יש פסקה של הרב קוק במוסר אביך, ממש בהתחלה, אומר הרב, אני לא אקרא את הכל כדי לא, ככה, שלא תלכו לאיבוד, אבל אומר הרב, לגבי לימוד העירה וחוכמתה, נראה שמצוות העירה כוללת כל הלימודים המביאים לעירת השם. אמרו חז"ל על פסוק, כי עירת השם היא חוכמה, הן אחת, שרק היא לבדה חוכמה. הדבר היחיד שנקרא חוכמה, זה אך ורק עירת השם. כמו שכתב בהקדמת מסילת ישרים, ודבר זה יפלא מאוד, אומר הרב, מה, איך יכול להיות שרק עירת השם זה נקרא חוכמה? הלא גדר החוכמה אומר שצריך עיון, והרבה דברים זולת לימודי העירה צריכים עיון, נכון? אנחנו יודעים, יש הרבה דברים שהם מצריכים עיון, שרואים להיקרא חוכמה. מתמטיקה זה חוכמה, פיזיקה, פילוסופיה, יש הרבה הרבה דברים שבוודאי הם רואים להיקרא חוכמה. הנראה בזה, אומר הרב, שכל הלימודים, כשאחד מעיין בהם, ותוצאות העיונים ימסור לחברו בקיצור, אם עכשיו יבוא אדם, ויעמול כמה שנים עכשיו, ילמד איזה עניין פילוסופי עמוק, ילמד איזה עניין מתמטי ככה, אבל ברגע שהוא מוסר את זה לחבר שלו, הוא עכשיו יכול לכתוב איזה סיכום, ולהביא לחבר שלו את הדברים כתובים, מקבל חברו את החוכמה, כמו מי שהגע בעיונו זמן רב. לא יהיה פער בתוצאה הסופית, לא יהיה שום פער בין זה שלמד בעיון עכשיו את הדברים, לבין מי שבסוף קיבל את הסיכום של הדברים. כן, הוא בסוף, הוא יודע את הדברים, הוא יודע את הנוסחה הזאת, וגם הוא יודע את הנוסחה הזאת. אז מה, אם זה משנה, אם אני יודע איך להגיע לנוסחה הזאת? לא, שורה תחתונה יש לי עכשיו את הנוסחה הזאת, וזהו, מספיק לי. כמו ענייני ההלכה, שבמקום שנפל ספק מצד סתירת סוגיות או קושיות הנופלות בדברי התלמוד והפוסקים, צריך שקידה ועיון להעמיק דבר על בוריו. אבל אחר הבירור, כן, גם בענייני ההלכה, לא דווקא בענייני החול, גם בלימוד ההלכה, אם עכשיו יבוא אדם ויפתח עכשיו את הרשב"א בפנים, כן, יפתח את הגמרא, יפתח איזה רשב"א וראש וכולי, יפתח את כל המפרשים בפנים, והוא יכתוב לעצמו גם כן איזה סיכום כזה, נכון, מכירים את המשנה ברורה של בירשו? שם זה מדהים, מביאים שם את כל הפוסקים ככה, פתאום אתה מרגיש שאתה יודע הכל, יודע מה כתב רב שלמה זלמן, הרב משה פיינשטיין, אתה שוחה לכאורה בפנים. הרי היו אנשים שקדמו ופתחו את הדברים ושקדו על הדברים. אבל הנה, עכשיו אתה יודע מה אמר רב שלמה זלמן, וגם הוא יודע מה אמר רב שלמה זלמן. אני יכול לראה אין הבדל? אבל, אומר הרם, שאין כן עירת השם, שאף על פי שלימוד העירה שווה לשאר לימודים בסידור כללים וחוקים, כן, גם בעירת שמיים, אדם עכשיו ילמד, ידע שצריך להגיע לעירת שמיים, וידע, אפילו יבין מה זה עירת העונש, עירת חטא, עירת הרוממות, מכל מקום אחרי הבירור שיאמר קיצור הדברים למי שלא ירד לעומק העניינים, לא יבין. בעירת שמיים זה שונה. הדבר היחיד שזה שונה. בעירת שמיים, כדי שאדם יגיע לעירה אמיתית, הוא חייב לעמול על הדברים, הוא חייב להפנים אותם, הוא חייב שהדברים יחרטו על לוח ליבו. אם הדברים לא יחרטו על לוח ליבו, זה לא יעזור. לא משנה כמה תוכחות הוא ישמע וכמה קיצורי דברים הוא ישמע. אם הוא לא יעמול בעצמו על עירת שמיים, אז הדברים לא יכנסו פנימה. לכן ודאי רק עירת השם לוודאי חוכמה, חוכמה אמיתית, שלא תשתנה להיות ידיעה בעלמה ולא חוכמה. כן, זה בדיוק מה שאמר הרב, אז הוא מסביר למה אין עירת השם לוודאי חוכמה. אבל כל הידיעות בעולם, בין ידיעות ענייני הלכות עמוקות, בין ידיעות טבע נמצאים מצד עצמם, אינם כי הם ידיעה, אלא שיפול בהם קושי בהשגת ידיעת הם לא ידיעה, אלא ייפול איזה קושי להשיג את הידיעה עד שנצטרך להשתמש בה גם בכוח החוכמה. כדי להגיע לידיעה, אז אני צריך להשתמש בחוכמה שלי כדי להגיע אל אותה ידיעה. אבל אם יש לי איזה קיצור דרך, אז אני יכול להגיע לידיעה. אבל הדבר היחיד שמצריך את החוכמה האמיתית, מצריך לעמול ולשבת ולחקור ולבדוק, זה עירת שמיים. שמעיקרו, כן, אומר על החוכמה, מעיקרו לא נברא באדם, כי אם לצורך העירה לבדה. יפה, ומפה אנחנו עוברים לשלב הבא. אדם שיש לו הרבה הרבה מידות, אדם ששומר תורה ומצוות, אדם שהוא... אדם שעושה דברים שלא צריך לעשות, צריך אדם שעושה דברים שלא צריך לעשות, ובעצם חסרה בעירת שמיים הזאת, אז הוא לא רק מזיק לעצמו. אומר הרב קוק באורות ישראל, הוא לא פוגם רק בעצמו, אלא הוא פוגם בכלל ישראל. שימו לב, אורות ישראל, פרק ו' פסקת ת', הדלדול שנדלדלה עכשיו המחשבה הלאומית בישראל, עד שאנו רואים שכמה שם נדבקים בה, נתמלים פגמים רוחניים, דעות רעות ומידות גסות, וכמה שהם בעלי דעות ומידות נשחטות נמשכים אליה, למה, כן, נכון, הרב מדבר על תקופת החילון, כן, הרב היה ממש בסיס תקופת החילון, שהרבה אנשים ככה זרקו את הכיפה, זרקו הכל, מאיפה זה מגיע? מפני הירידה שירדה התכונה של עירת השם, שהיא יסוד חייהם של ישראל. יראת שמיים זה לא עוד איזה משהו, זה לא רק, גם לא שייך רק לאדם הפרטי, זה יסוד החיים של עם ישראל.
בזמן הרב קוק זה היה קצת שונה, מפני שאלה שבאמת, כפי שאמרת, אורי וחקיפה והכל, שהם באו לפה, הם ראו שזה הדבר העיקרי, ושאר הדברים כבר לא צריך.
שמה הדבר העיקרי?
יכול להיות שברוסיה הוא כן תהיה תורה ומצוות, אבל הם התארגנו בעלייה השנייה הראשונה, לא משנה כרגע, הם הגיעו לארץ, הם פרקו על...
ולמה זה קרה? כי מה חסר?
כי גם העלייה לארץ לא הייתה אמירת אלוקים, זה היה...
מעולה, אז אתה מחזק מה שאני אומר. מעולה, יפה מאוד. אז כשחסרה יראת השם...
אני אנסה רק להסביר את תקופתו של הרב קוק.
כן, אבל זה נכון גם לתקופתנו, כן, כל אדם שעובר משברים וקשיים, אם אין יראת שמיים שהיא מספיק חזקה, אז האדם בסוף יפרק מעליו את המסע הכבד הזה.
לא היה משבר, וזה הנקודה שאני עומד עליה, לא היה משבר. הם עלו, סליחה. לא, אני מדבר על תקופת הרב קוק שהייתה עלייה.
היה המון משברים, כן, היה המון משברים, נכון, בחקלאות ובבנייה, בוודאי.
אבל כשהם עלו הם כבר פרקו, הם יכל כמה חודשים לפני זה ברוסיה או בתי מצוות, הם היו על האונייה והיו על זה, כבר שם התחיל תאריך ההתפוררות, זה הכל.
כן, ובסוף הכל נובע מכך שלא היה, לא הייתה יראת שמיים מספיק חזקה, יפה מאוד. ואומר הרב, שימו לזה משפט, משפט מזעזע, זה לא רק שהיה חסר איזה משהו, זה לא רק עוד איזה, טוב, בסדר, לא נורא, אלא זה יסוד החיים של עם ישראל. אומר הרב קוק, דברים מבהילים באמת, דברים מבהילים מאוד. יראת שמיים זה יסוד החיים של עם ישראל, לא פחות מזה. אני עכשיו אכנס קצת לסוגיה נפיצה, במיוחד בתקופה של המלחמה, אבל דברים שחייבים לאמר. אם אדם יודע שהוא ייכנס לצבא והוא ירד בירת שמיים, עירת שמיים שלו תלך, צריך לעשות חושבים, צריך לעשות חושבים אם ניכנס לצבא, או אולי לעשות חושבים אם אני קצת צריך לחזק יותר את עירת שמיים שלי. אדם שעשוי להתבלבל, זה יסוד החיים של עם ישראל. רבותיי, יסוד החיים של עם ישראל. עכשיו אני לא חשוד, בסדר, יש לי עוד יומיים מילואים, עשיתי קרוב ל-200 מילואים בשנה האחרונה, לא חשוד על הדברים האלה, אבל זה יסוד החיים של עם ישראל.
התשובתו בצידו,
לכן ידעתי שנכנס לסוגיה נפיצה, ותשובתו בצידו, אדרבה, תחזקו את עירת שמיים. אדרבה, אני אומר, אני רוצה שכולם יתגייסו, מצוין, תחזקו את עירת שמיים, תעבדו בצורה כזאת שהצבא יהיה מותאם לאנשים יראי שמיים.
ואולי הצבא צריך קצת
לשתות. שנייה, אני לא רוצה עכשיו לפתוח את כל הסוגיה, רגע, אני לא רוצה להיכנס לכל הסוגיה. אני אומר גם, בוודאי שהצבא עצמו חייב לעשות המון שינויים, זה בוודאי שהצבא חייב לעשות המון שינויים, כדי שאנשים בעלי אורח חיים תורני מאוד יוכלו להיכנס אליו, והדברים גם נעשים, זה דברים שאני יודע מבפנים. הצבא עכשיו עובד על הקמת פלוגות כאלה, על הקמת גדודים כאלה, שמהיום הראשון של הגיוס בבקום עד הסוף, עד השחרור שלו, הוא אמור להיות מלווה באמת במעטפת שהיא כל כולה הרמטית, כדי שהוא לא ייפגש עם נשים, כדי שיהיה מלווה בתפילות ושיעורים לאורך היום בסדר, ממש סדר קבוע, לדברים שנבנים עכשיו. אבל זה תהליך שצריך לעבור. אבל אני אומר, אדם שאין לו את עירת שמיים הזאת, אדם שהתפרק מהעירת שמיים שלו, אז באמת זה דבר שהוא מזעזע את יסוד החיים של עם ישראל. יפה, אז אנחנו נמשיך עוד קצת הלאה, יש לנו עוד כמה דקות. אז כן, אז כמו שאומר הרב, אז שימו לב, אז זה יסוד החיים של עם ישראל ממילא. אני אומר, זה דברים שגם אנחנו צריכים לקחת אלינו. אם אדם רוצה לחזק קצת את עם ישראל, אומר, עשיתי כבר הכל, מה עוד אני יכול לעשות? כן, פתחתי חמלים והלכתי ותרמתי וכו' וכו' וכו'. אתה רוצה לחזק את עם ישראל? מלבד שאר הדברים המבורכים שאתה עושה, תתמקד בחיזוק עירת שמיים. יסוד החיים של עם ישראל, כן, יסוד החיים של עם ישראל, זה דבר שכל עם ישראל עומד על הדבר הזה, על החיזוק של עירת שמיים. אדם שירא שמיים בתכלית, בוודאי שהוא מחזק את כלל עם ישראל. אז אנחנו צריכים לשים את הדברים במקומם הראוי להם. ועירת שמיים, היא לא יכולה להיות רק איזה משהו שהוא בתוך עולם המעשה, סליחה, בתוך עולם המחשבה והרגש. עירת שמיים כזאת, שהיא רק באיזה עולם רגשי כזה נחמד, היא לא מחזיקה מים. כדי שהיא תהיה אחוזה בחיים, חייב להיות לה ביטוי שהוא מעשי. ואני חושב זה גם כן דברים שאם אנחנו רוצים לקחת אלינו, אז יש הרבה מקומות שהרב מדבר על חיזוק לימוד ההלכה. כשאדם לומד הלכה, אז בוודאי שהוא מתחזק בירת שמיים. ככל שאדם מתחזק בירת שמיים, אז הרצון שלו לרדת לפרטים הרבה יותר גדול. נכון, ניקח איזה פרופסור, דוקטור, פרופסור ללשון, שברור שככל שהוא חכם יותר, ככל שהוא יודע יותר לשון, אז כל איזה שינוי לשוני קטן, אז ישר קופץ לו, מה, איך אתה אומר שלושה במקום שלוש? אנחנו מדברים פה על נשים בכלל. נכון, אז ככל שאדם גדול יותר, גדול יותר בחוכמה, נכון, כמו אותו דוקטור, אותו פרופסור, ככל שאדם גדול יותר בירת שמיים, אז הרצון שלו לרדת לפרטים הרבה יותר גדול. אני רוצה לעשות את רצון השם בצורה הכי שלמה שיכולה להיות. זה אומר הרב, כל הכבדה מורגשת, כן, פנקסי הראייה, המקור לפניכם, כל הכבדה מורגשת מקיומה של תורה בדיוק בפרטי ההלכות. נכון, יש הרבה פעמים איזה הכבדה כזו דירה בקיום מצוות, כמה מצוות, מה, אפילו את הדבר הזה אני צריך לעשות, גם פה הקדוש ברוך הוא רוצה שאני אעשה באיזה אופן מסוים, עזוב אותי. מאיפה זה בא? אינה באה כי עם חסרון בירור של ידיעה ברורה ודבקה בנפש, שעל ידי זה הספק מעורר חרדה וגורם למעיסה של תורה חלילה. אבל כשההלכות הן מבוררות, הן מסמכות לב עושיהן ומזהירהן. על כן זאת חובה כל הוגי דעות לעשות בתורה לשמה בליבון הלכה שתהיה מחוברת כסמלה. כן, כשההלכה היא לא מבוררת מספיק, אתם מכירים את המושג הזה, יש בעיה הלכתית. מכירים את המושג? בעיה הלכתית. כשההלכה לא מבוררת, היא בעיה. אבל כשהיא מבוררת, אז בוודאי זה דבר נפלא שאני רק רוצה לקיים אותו. כן, נכון, שככה מי שקצת למד הלכות איסור ויתר, ככל שאתה לומד הלכות יותר ויותר, הלכות איסור ויתר, אז אתה נוטה להקל יותר, כי אתה יודע את הדברים בדיוק מה צריך לעשות. אני אומר, סתם אנשים שבן אדם שלא למד את הלכות איסור ויתר, בשר וחלב, תערובות, עכשיו נפלה איזה טיפת חלב לתוך סיר, מה אני עושה? מה אנשים בדרך לא נוטים לעשות? אני אומר, זה מצדיקות של האנשים, זה ממש ממתיקות. מה אנשים עושים? מחמירים, נכון? עזוב אותי, נו מה, עכשיו אני אסתבך עם זה, פה, שם, עזוב, יש ספק, אין ספק, אני זורק הכל. כן, אני זוכר אצל אמא שלי, כן, אמא שלי באמת צדיקה שתהיה בריאה, היא יודעת ההלכות ברוך השם, אבל לא למדת את הדברים על בוריה. והרבה פעמים אני אומר, לא, אמא, זה מותר. אני אומר, עזוב אותי, אתה והשטויות שלך, מה כל דבר אתה מכה לי פה, מה פתאום? אז אני אומר, ככל שבן אדם לומד את ההלכה בצורה ברורה יותר, הדברים הרבה יותר נעימים. וכשלבן אדם יש ספק, יש לו ספק בהלכה, אז זה יוצר איזה קושי, זה יוצר כבדות בנפש. אומר הרב, כל ההכבדה המורגשת מקיומה של תורה, זה בגלל שהאדם לא בירר את ההלכות בצורה מספקת. ואני אסיים, אני נקרא את המקור האחרון, נדלג על המקור פה בבין היה. זה לגבי ענייני חינוך, כן, קצת דיברנו על, הזכרתי את זה מקודם, אז יש גמרא, הגמרא נחלקת, בעוון מה מתים בניו של אדם. פליגה ברבי מאיר ורבי יהודה אחד אמר בעוון מזוזה, כן, בגלל שלאדם, אדם לא מקפיד על מזוזה, מתים בניו, אחד אמר בעוון ציצית, אחד אמר כי לא מקפיד על ציצית. אומר הרב, אני אקרא את זה מהר, אחד מיסודי הדרכים איך להשריש חיבת התורה, קדושתה וכבודה בלב הבניין, הוא שיקיר וידעו שאבי המשפחה הוא מתעלל ומתפאר בשם השם, בתורתו ובמצוותיו. על כן, הנסיעה ברמה בגלוי לאין כל, את דגל התורה ומצוותיה, זה מוכיח את גודל היקר הפנימי של לבבו ריחש להם. הוא מביא את הבנים להשכיל, עד היכן כוח קדושת התורה מגיע. כן, לא נקרא את הכל. אומר הרב, אני אתמצאת, מצוות ציצית ומזוזה אלה מצוות שאנחנו רואים בעיניים, נכון? ציצית ומזוזה על הפתח. כן, הציצית זה משהו שנמצא עם האדם כל הזמן, והמזוזה זה משהו קצת יותר פנימה. אלה מצוות שהן חיצוניות, שהאדם רואה אותן בעיניו. כשהאדם מייקר בצורה גם שהיא חיצונית את המצוות, אז בוודאי שהילד שלו קולט את אותם רשמים. כשבן אדם עכשיו הולך לבחור את רוג, ואומר, תראה איזה יופי, הולך לבן שלו, תראה איזה אתרוג יפה אנחנו בוחרים, אני מחפש את האתרוג הכי יפה, את הלולב הכי יפה, והציצית שאני שם זה דווקא זה, זה מצמר, תראה איזה צמר מודר זה. וכל מצווה ומצווה, האדם מראה, אבל בצורה אמיתית אני חושב, שלא יהיה רק צבוע שיהיה רק כלפי הבן שלו, כי בסוף הילדים קולטים את הכל. כשבן אדם באמת מייקר את המצוות, אז בוודאי הדברים האלה חרוטים בנפש. נסיים בסיפור שככה מביא הרב ג'יאמי. אומר מספר רב ג'יאמי על מורה ששאלה את התלמידים בכיתה, מה הדבר הכי חשוב שיש בעולם? תמיד אחד אומר התורה, תמיד אחד אומר המצוות, כל אחד אומר איזו תשובה אחרת, ואז היה איזה תלמיד שאומר, הצ'ונט של שבת זה הדבר הכי חשוב. אומרת לו, מה? מאיפה הבאת את הדבר הזה? למה אתה אומר את הדבר הזה? אז מה לה, תקשיבי המורה, אצלנו בבית יש דברי תורה על השולחן, אבא שלי מדבר, והוא מבקש גם מאיתנו שנגיד דברי תורה. אבל תמיד אני שם לב שאיך שאני מתחיל לדבר, איך אבא שלי קופץ על הצ'ונט, ישר מתחיל לאכול אותו באיזה ערגה. את הערגה הזאת אני לא רואה על התורה הקדושה, את הערגה הזאת אני, את כל הדביקות הזאת, או איך שאמא מביאה את הצ'ונט, ישר הוא ישר מתחיל להסתער. אני אומר, הילדים קוטעים את הכל. וזה לא רק דבר שצריך להיות כלפי הילדים, אלא כמובן ביחס לעצמנו, באמת שנזכה ליראת שמיים אמיתית, זה כל הקדוש ברוך הוא, ברוכים תהיו.